רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אילון מאסק הודיע לאחרונה שהוא מתכנן לקנות את טוויטר. כן, כן, ברור לי שיכול להיות שעד שאתם מאזינים לפרק הזה הוא כבר קנה אותה והוסיף את כפתור העריכה הידוע לשמצה, או שלא הצליח לקנות, או שהצליח ואז התחרט, או שבכלל פגע אסטרואיד בכדור הארץ ואין אינטרנט ואין טוויטר ואין בורסה, ואתם מאזינים לפרק במקלט האטומי שלכם מתוך דיסק שרוד ששרד את התופת. זאת הבעיה בפודקאסט שעוסק בהווה, ובגלל זה אני פחות אוהב כאלו. אבל אל דאגה, אנחנו נדבר פחות על העסקה עצמה ויותר על ההיסטוריה מאחוריה. בכל אופן, באפריל 22, מאסק קנה 9% של טוויטר, והודיע לבעלי המניות שהוא מעוניין לקנות את כל מניות החברה ולהפוך אותה לפרטית. טוויטר נסחרה אז בפחות מ-40 דולר, ומאסק הציע סכום של 54 דולר למניה. סכום גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר של שווי המניה ערב ההצעה. ייתכן שעבור חלק מהמשקיעים, ההצעה הזו נראית מאוד הוגנת. ייתכן שחלק מהמשקיעים חושבים שהיא לא מספיק גבוהה, והם לא רוצים למכור במחיר הזה. וזה בסדר. מאסק לא הודיע שהוא רוכש את טוויטר. הוא הציע לבעלי המניות לרכוש את טוויטר מהם. הרי טוויטר היא חברה. היא בבעלות בעלי המניות. אז זהו, שאז גילו בעלי המניות שלא בטוח שהבחירה בידיים שלהם. הדירקטוריון של החברה, האנשים שמנהלים אותה, הודיעו שהם לא יאפשרו לעסקה לצאת לפועל בלי האישור שלהם. וזה סיפור די מעניין. זה מעניין כי זה קצת כמו שתהיה לכם דירה להשקעה, באילת נגיד, ויש לכם איזה מתווך כזה שמתעסק לכם עם הדירה. הוא מוצא דיירים, מזמין בעלי מקצוע לתקן תיקונים, מתעסק עם אחוזים. ואז פתאום מתקשר אליכם השכן שגר בדירה מעל הדירה שלכם. ואומר שהוא רוצה להפוך את הדירה שלו לדופלקס. ולצורך זה הוא מציע לכם לקנות את הדירה ב-30% יותר ממחיר השוק שלה. אתם מרוצים מההצעה? שוקלים אותה. ואז המתווך הזה אומר לכם, סליחה, אני לא מאשר את ההצעה הזו. מה? מה הוא קשור? הרי הוא רק מנהל באופן זמני את הנכס, הוא לא הבעלים שלו, אתם הבעלים. אז כשהדירקטוריון של טוויטר אומר, אנחנו לא מאשרים את העסקה, למעשה המנהלים של החברה אומרים לבעלי המניות, אנחנו לא מאפשרים לכם לעשות מה שאתם רוצים במניות שלכם, ברכוש שלכם. טוויטר היא חברה בלי בעל שליטה. יש לה בעלים, אבל הם רבים, ואף אחד מהם לא מחזיק ממש אחוז משמעותי. לפני מאסק היו לטוויטר 3 בעלי מניות שהחזיקו משהו כמו 3% או 4% מהחברה כל אחד, עוד 10 משקיעים שהחזיקו 1% או 2%, והמוני משקיעים שהחזיקו שברירי אחוזים. במצב כזה, למנהלים הסחירים של החברה יש הרבה כוח, כי אין ממש בעל בית אחד ברור, אלא המוני אנשים שמחזיקים שברירים. אגב, רוב אלה שמחזיקים אחוזים שלמים מטוויטר הם למעשה קרנות השקעה שמאגדות בעצמן המוני משקיעים. לדירקטורים שיושבים בדירקטוריון של טוויטר כמעט ואין מניות. כלומר, ברור שיש להם מניות בשווי של מיליוני דולרים, אבל בחברה ששווה עשרות מיליארדים, זה אומר שיש לכל אחד מהם פחות מאלפית מהחברה, או במקרה הטוב כמה אלפיות בודדות. כלומר, הדירקטוריון הוא לא הבעלים. הוא רק מנהל באופן זמני את הנכס עבור הבעלים. כמו במקרה של מתווך הדירות והדירה באילת שדיברנו עליו. ולכן, האינטרסים שלו שונים מהאינטרסים של בעלי המניות. מה האינטרס של הדירקטוריון? להמשיך לשלוט בטוויטר, מבלי שאף בעל בית יבלבל להם את השכל, או יותר גרוע מזה, יחליף אותם באנשים משלו. יש להם שכר חלומי, יש להם תנאי העסקה מדהימים, למה לסכן את זה? בקיצור, לדירקטוריון של חברות, יש בעיה שנקראת בעיית הסוכן. בעיית הסוכן היא מצב שבו יש סוכן, במקרה שלנו המנהלים, שאמור לייצג אדם אחר. הוא אמור לייצג אותו ואת האינטרסים שלו, אבל הוא עלול להשתמש בסמכויות שנתנו לו אלו שהוא מייצג, כדי לקדם אינטרסים עצמיים על חשבון האינטרסים של מי שמינה אותו. בעיית הסוכן היא סוג מסוים של כשל שוק, היא גורמת לחוסר יעילות ולהתנהלות לא בריאה של המשק. נסביר קצת יותר. בוא ניקח דוגמה פשוטה. יש לכם חברה, ואתם סוחרים מנכ״ל שינהל אותה בשבילכם. אתם רוצים שהמנכ״ל יעבוד קשה, יביא לקוחות, יפעיל את המפעלים, ויוציא מהחברה כמה שיותר. בפועל, המנכ״ל שלכם מעדיף להגיע מאוחר למשרד, להזמין ארוחות על חשבון החברה, והוא לא ממש מתאמץ שהחברה תמכור יותר. זו בעיית הסוכן. האינטרס שלכם שונה מהאינטרס של האדם שמייצג אתכם. בואו ניקח דוגמה מספרית יותר. נניח שיש סוכן מחירות רכבים, שיכול לסגור עסקאות בלי הנחה או בהנחה של 10%. והוא כמובן מקבל אחוזים מהמחירות. המטרה שלו תהיה לסגור כמה שיותר עסקאות, אפילו אם זה אומר לתת תמיד את ההנחה המקסימלית. אמנם העמלה שיקבל תהיה נמוכה יותר ב10% בגלל ההנחה שנתן, אך בסוף החודש בסך הכל הוא ירוויח יותר. לעומתו, עבור בעל החברה לרכבים שקונה או מייצר את הרכבים ויש לו עלויות לכל רכב, ההבדל בין הנחה גדולה לקטנה הוא הבדל בין עסקה עם רווח נאה לבין עסקה שבה כמעט ואין רווח. נניח שהרכבים עולים לו 85% ממחיר המחירון. ההבדל בין מחירה בלי הנחה למחירה עם הנחה של 10% הוא פי 3 ברווח. מבחינתו, עדיף למכור פחות רכבים בלי הנחות. אז בגלל שבעל החברה משתמש בסוכן בכדי לבצע את העסקאות האלו, הוא מפסיד. האינטרסים שלהם לא מתואמים. אגב, אפשר לפתור את זה על ידי שינוי מנגנון התמריצים של הסוכן. לדוגמה, לתת לסוכן עמלה גדולה פי 3 אם הוא מוכר בלי הנחה. וכך גם הסוכן וגם מי ששלח אותו חולקים את אותו האינטרס. זו גם אחת הסיבות שאחוז משמעותי מהתגמול של מנכ"לים של חברות ציבוריות מגיע בצורה של אופציות ומניות. אומרים למנכ"ל, אתה רוצה להרוויח יפה? תדאג שהמניה תעלה ושנינו נרוויח. גם אתה וגם אנחנו בעלי המניות. זה בעצם הופך את המנכ"ל לבעל מניות, ואז האינטרסים שלו יותר קרובים לאלו של בעלי המניות. אבל גם זה התפוצץ כמה פעמים בפנים של בעלי המניות. כשהם גילו שמנכ"ל לקח סיכונים גדולים במטרה לנפח זמנית את המחיר של המניה, ואז המניה התרסקה אחרי שעזב. זו אגב אחת הבעיות שוועדת בייסקי שהוקמה בעקבות משבר ויסות מניות הבנקים הצביעה עליה. דיברתי על זה בקצרה בפרק הקודם שנקרא מי ישלם את המחיר. מדהים איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה שוב ושוב. הסיפור של טוויטר והניסיון לסכל את ההשתלטות של מאסק הוא לא דבר חדש. השורשים של הזכות של הדירקטוריון להילחם בניסיונות לרכוש את החברה שלהם נטועים בשנות ה-80 בבורסה בארצות הברית. הפעם הראשונה שדירקטוריון של חברה ניסה לעצור השתלטות שכזו היה כשחברת האנרגיה מסה פטרוליום רצתה להתרחב ולקנות חברות נוספות בתחום, ובין השאר החליטה לנסות לקנות את החברה יוניקל. יוניקל הייתה חברה ציבורית, כלומר חברה שהמניות שלה נסחרות בבורסה. היא גם הייתה חברה בלי גרעין שליטה. המניות שלה היו מפוזרות בין עשרות אלפי בעלי מניות. החברה הייתה שווה מיליארדים, אבל כל אחד מהבעלים שלה, מהמשקיעים שלה, החזיק נתח קטן ולא משמעותי. המחיר של המניה של יוניקל בעת ההצעה של מסה היה סביב $60. החברה המשתלטת מסה הגישה לבעלי המניות של יוניקל את ההצעה הבאה. אנחנו רוצים לרכוש 51% מהחברה, כדי שתהיה לנו שליטה. כל מי שימכור לנו את המניות שלו עד שנקבל שליטה, יקבל תשלום של $54 למניה. כלומר, $6 פחות מהמחיר הנוכחי של המניה. אבל מי שימכור לנו אותן אחר כך, אחרי שנשלוט בחברה, יקבל בתמורה אג"ח זבל. אני מזכיר שאג"ח זה איגרת חוב, כלומר הזכות לקבל החזר על הלוואה. ואג"ח זבל זה כינוי להלוואות שרוב הסיכויים שלא יוחזרו, ולכן הן לא שוות כמעט כלום. אז החברה המשתלטת מסה בעצם מציעה פה הצעה נוראית. או שתמכרו לנו עכשיו את המניות שלכם ב10% הנחה, או שתחכו עד שנשתלט על החברה, ואז אנחנו ניתן לכם משהו שלא שווה כלום בתמורה למניות שלכם. מסה הפעילה על בעלי המניות של יוניקל לחץ למכור. מי שימכור ראשון יקבל מחיר מעט נמוך ביחס למחיר השוק, אבל מי שיחכה יקבל תמורה מאוד נמוכה על המניות שלו, תמורה שלא שווה כמעט כלום. אז מה ההיגיון בהצעה הזו? באנגלית הצעת רכש כזו נקראת two-tiered bid, הצעה בשני שלבים. כשהשלב הראשון מפתה, אבל בשלב השני יש מלכוד. כך יוצרים לבעלי המניות תמריץ למכור גם אם הם לא רוצים למכור. מתוך החשש שלא לקבל אג"ח זבל. אחרי שהחברה הרוכשת תשיג שליטה, היא תתחיל להתעלל בבעלי המניות הנותרים, תשנה להם את התקנון כנגדם, תרוקן את החברה עם עסקאות בעלים, ומי שישאר יתחנן להיפטר מהמניות שלו. אבל דווקא אז, היא תקנה אותם תמורת מעט מאוד. באמצעות ההצעה הדו-שלבית הזו, מסה רצתה להשיג שני דברים. לקנות את המניות במחיר נמוך ב-10% ממחיר השוק, וגם לוודא ש-51% מבעלי המניות יסכימו למכור את המניות שלהם, למרות המחיר הנמוך. על הנייר, אף אחד מבעלי המניות לא חייב למכור אותן. ואם רוב בעלי המניות יסרבו, החברה הרוכשת לא תצליח להשיג שליטה בחברה. אבל בגלל הסיכון לקבל אגח זבל, הם מסכימים למכור. הם מפחדים להיתקע עם ההצעה הפחות טובה. בעלי מניות לא ממש אוהבים שמפעילים עליהם לחץ שכזה. בטח שזה אומר למכור את המניות שלהם ממש בזול. אבל חוץ מבעלי המניות של יוניקול, הייתה עוד קבוצה שלא התלהבה מהצעת הרכש הזו. אלו היו המנהלים של החברה. המנהלים של יוניקול ידעו שהמטרה של מסה היא לקנות את החברה ולמנות הנהלה חדשה במקומם. אף אחד לא אוהב שמזיזים אותו מהתפקיד שלו. בטח כשמדובר בתפקיד מאוד נוח של מנהל בכיר, עם משכורת מפנקת. ולא רק זה, בנוסף גם למנהלים של יוניקול היו מניות בחברה. ולכן היה להם עוד תמריץ להתנגד להצעה של מסה למכור מניות במחיר הפסד, או לקבל אגח זבל. בדיוק מה שהענקת המניות נועדה לעשות. ההנהלה של יוניקול החליטה להתנגד להצעת הרכש. ומאחר שהניסיון לרכוש את השליטה בחברה היה בניגוד לעמדת ההנהלה, הניסיון הזה הפך להשתלטות עוינת. ואז עלתה לראשונה השאלה, מה פתאום שההנהלה של החברה תתנגד? העסקה הוצאה לבעלי המניות, לא להנהלה. המנהלים הם רק מנהלים, הם מנהלים את הנכס הזה שבעלי המניות מחזיקים. זוכרים, זה כמו הדוגמה עם המתווך והדירה. מה פתאום המתווך מתערב לי בעסקת המחירה? הוא לא צד לעסקה. אז יש שתי הצדקות שההנהלה יכולה להציג למהלך כזה. ההצדקה הראשונה נובעת מהתפקיד הקלאסי של מנהלים, לדאוג לחברה. המנהלים יכולים לומר שלפי שיקול דעתם המקצועי, אם מסה תרכוש את חברת יוניקול, יש סיכוי שהיא תפגע בחברה, ותפחית מהשווי שלה. האחריות של ההנהלה היא להשביח את החברה, ובנוסף, כאשר שווי החברה יורד, זה פוגע ביתר בעלי המניות של החברה. זה טיעון שנשמע הגיוני, כמובן בתנאי שצריך לשכנע שמסה באמת תפגע בחברה ותוריד את הערך שלה. ההצדקה השנייה היא יותר מעניינת. המנהלים יכולים לטעון שהצעת הרכש פוגעת בבעלי המניות, בגלל שלוחצים עליהם למכור את המניות במחיר נמוך ממחיר השוק. והם הרי מונו על ידי בעלי המניות כדי לדאוג לאינטרסים שלהם. ולכן הם מתנגדים לעסקה כדי להגן על בעלי המניות. אז בהנהלה של יוניקול התחילו לחשוב על איך אפשר לסכל את העסקה. ההנהלה הרי לא יכולה למנוע מבעלי המניות להחליט למכור את המניות שלהם, אפילו אם זו עסקה רעה עבורם. מצד שני, להנהלה של כל חברה יש שליטה מסוימת בחברה עצמה ובהחלטות שלה. כדי לחסום את הצעת הרכש של מסה, הדירקטוריון העביר החלטה לצאת במהלך של רכישה עצמית של מניות החברה. כלומר, החברה תקנה מניות של עצמה מבעלי המניות שלה. בעצם, החברה בעצמה התחילה להתחרות עם מסה על המניות, והציעה לבעלי המניות למכור את המניות שלהם. ההצעה של החברה הייתה מאוד אטרקטיבית. מחיר השוק של המניה היה סביב $60. מסה הציעה לקנות מבעלי המניות את המניות שלהם ב-$54, מחיר הפסד. אז יוניקול הציעה לקנות את המניות במחיר של $72 למניה, הרבה יותר משתלם לבעלי המניות. וגם, בהצעה של המנהלים היה טריק. ההצעה הופנתה לכל בעלי המניות של יוניקול חוץ מחברת מסה. ההצעה שמנהלים יזמו נועדה לבלום את ההשתלטות העוינת באופן הבא. ההצעה שלהם הרבה יותר משתלמת לבעלי המניות, ולכן בעלי המניות יבחרו לא למכור מניות למסה במחיר של $54, אלא יעדיפו למכור את המניות שלהם בחזרה לחברה במחיר של $72 למניה. העלות של רכישת המניות במחיר של $72 הייתה יותר $6 מיליארד, ובגלל שזה מחיר מעל שווי השוק של המניה של החברה, העסקה הזו בעצם תרושש את החברה מכסף מזומן. במצב כזה, כולם ימכרו את המניות שלהם ביוניקול, חוץ ממסה, שתקבל את השליטה בחברה, אבל בחברה מרוששת, ולאחר שכל בעלי המניות מכרו את המניות שלהם ברווח. ככה בעלי המניות מהציבור מרוויחים, אבל מסה קונה חברה מרוששת. ההצעה הנגדית שיזמה הנהלת יוניקול הצליחה לסכל את ההשתלטות העוינת של מסה. זה נשמע כאילו ההנהלה הסכימה לוותר על האינטרסים האישיים שלה ולחשוב רק על טובת המשקיעים. אבל האמת היא שעצם זה שיוניקול שמה את האקדח על השולחן ואמרה, חברים, אם אתם תנסו להשתלט, אנחנו נרוקן את החברה לטובת בעלי המניות. עצם זה גרם לזה שמסה כבר לא יכלה להשתלט על החברה. וזה למעשה השאיר אותם בתפקיד שלהם. עד כאן הכל טוב ויפה. חוץ מהעובדה שחברת מסה לא חשבה שכל העניין הזה הוגן, והחליטה לתבוע את המנהלים של יוניקול, וטענה שהם פעלו באופן לא תקין. מסה טענה שהנהלה של יוניקול בכלל לא הייתה צריכה להתערב. היא לא צד לעסקה. זו הרי עסקה בשוק ההון בין בעלי המניות הקיימים לבין מסה. אז איך זה לגיטימי שמנהלים יתערבו בעסקה בין בעלי המניות? כדי להבין את זה טוב יותר, פניתי לעורך הדין גיא מור, הידוע בכינוי הרגולטור, על שם הבלוג המצליח שלו, שגם הפך לפודקאסט מאוד מעניין ומלא במידע. גיא, איך המנהלים של יוניקול הצדיקו את הפעולה שלהם?
לכולם היה ברור שלמנהלים יש אינטרס עצמי מאוד חזק למנוע ממישהו לרכוש שליטה בחברה, כי אז הוא יחליף אותם. וכמו שאמרת, למנהלים הכי נוח לשלוט על חברה שאין לה בעל שליטה, כי ככה הם מנהלים את העניינים. אבל היופי במהלך של ההנהלה של יוניקול זה שאפשר היה להצדיק אותו. בבית המשפט ההנהלה הסבירה שהיא פעלה כדי למנוע פגיעה במדיניות העסקית של החברה, למנוע פגיעה בעצם הקיום של החברה, וגם במטרה להגן על בעלי המניות. ובית המשפט באמת קיבל את הטענות האלה, וקבע שההנהלה פעלה באופן סביר. עכשיו חשוב להבין למה ההנהלה ניצחה בבית משפט. יש פה עניין של מטרות מוצדקות, ויש פה עניין של פרקטיקה. מצד אחד, ההנהלה הצליחה להראות שהייתה פה באמת מטרה מוצדקת, למנוע פגיעה בבעלי המניות, ויש פה גם את העניין של למנוע פגיעה בחברה עצמה. ומהצד השני, אמרנו, מטרות זה לא מספיק. המנהלים הצליחו לשכנע שגם בפרקטיקה הם קידמו תוכנית שנועדה לשרת טובתם של בעלי המניות. כי אם התוכנית הזאת הייתה יוצאת לפועל, היא הייתה פוגעת במסה, החברה המשתלטת. אבל התוכנית הייתה מטיבה מאוד עם כל בעלי המניות האחרים מהציבור. הם הרי יכלו למכור את המניות שלהם במחיר מאוד מאוד גבוה ולהרוויח. ככה בעצם ההנהלה הצליחה לשכנע ששירתה את בעלי המניות ולא את האינטרס העצמי שלהם. בית המשפט השתכנע ופסק שההנהלה פעלה באופן תקין.
יש פה משהו חדשני. לחברה עצמה יש זכות להגן על קיומה כחברה. כלומר, גם אם הבעלים מעוניין למכור את החברה למישהו שיפרק אותה לדוגמה, יש לחברה זכות להתגונן. כאילו אותה דירה שלכם קיבלה חיים משלה ומתנגדת לזה שתמכרו אותה למישהו שמעוניין להרוס אותה לטובת פינוי בינוי. אבל פה, ללא ספק, היה ברור שהחברה גם תרמה למשקיעים. הסירה מהם את הסיכון של השתלטות שהייתה פוגעת בהם. הניסיון לרכוש שליטה על יוניקול הייתה הפרשה המפורסמת הראשונה בתחום של השתלטויות עוינות. מנהלים בכל ארצות הברית למדו על השיטה המתוחכמת של מסה, הצעה בשני שלבים, שמפעילה לחץ על בעלי המניות. הם גם למדו על אמצעי ההתגוננות שההנהלה יכולה להפעיל, להציע לקנות את המניות במחיר גבוה מכולם חוץ מהמשתלט. זו הייתה יריית הפתיחה לעולם חדש של תרגילים פיננסיים. זה היה רק עניין של זמן, עד שעוד חברות יעמדו בפני מצבים דומים. החברה הבאה שנדרשה לעניין, ואפילו שכללה אותו, הייתה Household International. Household International הייתה חברת החזקות עם חברות בתחומים שונים, כמו תחבורה, פיננסים ותעשייה. היא הייתה אחת מהחברות שהלכו ולמדו את מה שקרה ביוניקול, והבינו שאם הם לא רוצים להיות בפני סכנה מיידית שכזו של רכישה עוינת, הם צריכים להתכונן. ולמרות שכנגד החברה לא היה שום איום להשתלטות עוינת, הם החליטו להכין מראש אמצעי הגנה נגד מצב שבו מישהו ינסה להשתלט אליה ללא אישור הדירקטוריון. הרעיון שלהם היה שונה מהרעיון של יוניקול. הם לא התכוננו לרוקן את החברה מכסף, אלא משהו מתוחכם יותר, שייתן דווקא יתרון לחברה. הם הכניסו לתקנון משהו שזכה לשם הציורי גלולת רעל. אז איך עובדת גלולת רעל? למעשה הם אמרו את הדבר הבא. אם מישהו אי פעם ינסה לרכוש נתחים הולכים וגדלים בחברה, ונאמר יגיע להחזקה של מעל 20%, אבל לא יעבור דרך הדירקטוריון ולא יקבל את אישורו למהלך הזה, מיד תופעל אוטומטית תוכנית שתאפשר לכל אחד מבעלי המניות שמחזיק במניה לרכוש מניות במחיר מוזל. נאמר בחצי מחיר. על כל מניה שמישהו מחזיק יתאפשר לקנות עוד מניה בחצי מחיר. כל מי שמחזיק במניות החברה יהיה זכאי לזה. מלבד, ופה הקאץ', אותו גוף משתלט שהגיע ליותר מ-20% ממניות החברה. הוא, כעונש על זה שהוא לא קיבל את אישור הדירקטוריון, לא ייהנה מההטבה. הדבר הזה יעשה שני דברים. הוא יזרים כסף לחברה, ויותר חשוב מזה, יגדיל את כמות המניות בחברה. בעצם, כשכולם קונים המון מניות בזול מהחברה, הם מדללים את אותו המשתלט. הוא, שלא קיבל את האפשרות לקנות מניות בזול, ימצא את עצמו עם אחוז קטן יותר בחברה. במקום 20% מהמניות, הוא מחזיק עכשיו בהרבה פחות. בלי לסבר אתכם, בחישוב המדויק, מדובר בקצת יותר מ-11% אחרי הדילול. החברה גם נוקטת פה במשחק מעניין. באופן עקרוני, הדבר הזה שחברה מודיעה שלכל מחזיק של מניות שלה יש זכות לקנות עוד מניות במחיר מוזל, הוא לא דבר חריג. זו דרך של חברות לגייס הון. במצב רגיל, נותנים לכולם את הזכות לקנות, ואפילו יש אפשרות לסחור בזכות הזו, כך שמי שלא מעוניין לקנות את המניה בהנחה, יוכל למכור אותן למישהו אחר שיוכל לקנות מניות בהנחה. זה יוצר מצב שבו בסוף התהליך, לכולם יש יותר מניות, אבל החברה שווה קצת יותר, כי יש לה יותר כסף. הכסף שהיא גייסה. בגלל שכולם זכו לאותה הזכות, למעשה אין פה מפסידים או מרוויחים מהמהלך. זה רק הליך לגיוס הון. אבל במקרה של גלולת רעל, לא מדובר במצב הזה. יש פה מישהו אחד שבוודאות מפסיד. הוא לא מקבל את הזכות לקנות מניות בהנחה כמו כולם. בואו ניקח את זה רגע לקיצון כדי להבין. נניח שהחברה מחליטה לתת לכל מחזיק מניה את הזכות לקנות עוד מניה בסנט אחד בודד. כל מחזיק חוץ מהמשתלט. אז ברור שלא היה נכנס לחברה סכום משמעותי. המניות פחות או יותר מחולקות בחינם. אז החברה לא גייסה כסף, היא למעשה שווה בערך את אותו הסכום כמו לפני המהלך. אבל יש עכשיו הרבה יותר מניות לחברה, כמעט כפול. כלומר, שווי המניה יהיה בערך חצי מהשווי לפני המהלך. למשתלט החביב שלא זכה להטבה, יש את אותו מספר מניות, ולכן למעשה הוא הפסיד חצי מהכסף שהשקיע בהשתלטות. מצד שני, כל שאר בעלי המניות מתחלקים בשלל. להם יש עכשיו יותר אחוזים מהחברה, כי האחוזים שנעלמו למשתלט התחלקו בין כולם. הסיפור הזה לא עבר בשקט. אחד הדירקטורים בחברה היה הדירקטור מטעם חברה גדולה אחרת, חברה שחשבה שאולי ביום מן הימים היא תרצה בעצמה לרכוש את החברה. ברגע שהאוסהולד אינטרנשיונל הכניסה לתקנון שלה את גלולת הרעל, היא סגרה את הדלת הזו. הדירקטור הזה התנגד למהלך, וכאשר הוא לא הצליח למנוע אותו, הוא פנה לבית המשפט. בית המשפט דווקא צידד בחברה. ואני חייב להגיד שזה קצת מוזר בעיניי, כי זה ממש לפגוע באחד המשקיעים באופן ספציפי, והכל בכדי למנוע מסחר מרצון במניה. אבל לבית המשפט הסתמכו על התקדים של יוניקול. מותר לחברה להגן על עצמה מפני השתלטות עוינת. רוצים לקנות את החברה? דברו עם הדירקטוריון. אז נראה שההנהלה של חברה יכולה לעשות המון דברים כדי לחסום השתלטות עוינת. היא יכולה לקנות מניות במחיר גבוה או לחלק מניות במחיר נמוך, והכל כדי למנוע השתלטות עוינת. זה נראה מוזר. גיא, איך זה יכול להיות? אין גבול למה שההנהלה יכולה לעשות?
בהחלט יש גבול למה שמותר להנהלה לעשות. אני אתן לך דוגמה שקרתה לחברת רבלון, החברה שכולנו מכירים מתחום האיפור. במהלך שנות ה-80 הסערות, חברה אחרת בשם פנטרי פרייד החליטה לרכוש את רבלון, לפרק אותה לחלקים ולמכור כל חלק ברווח. אגב, אם אתה זוכר את הסרט אישה יפה, אז ריצ'רד גיר מגלם שם איש עסקים, שזה בדיוק מה שהוא עושה. הוא קונה חברות ומוכר אותן בחלקים. זאת הייתה תופעה מאוד נפוצה בשנות ה-80. בכל מקרה, המנהלים של רבלון היו חכמים. הם הכירו את המקרים הקודמים של אונקול ושל האוסהולד, ולכן הם דאגו להכניס לתקנון של החברה מנגנון של גלולת רעל. אבל העניינים שם הסתבכו, כי הרוכש, פנטרי פרייד, לא נרתע מגלולת הרעל, וגם כשהוא הופעלה, הוא המשיך לקנות עוד ועוד חלקים מהחברה. גלולת הרעל הופעלה, ודיללה את פנטרי פרייד, והם הפסידו המון כסף, אבל הם החליטו להמשיך ולקנות עוד. בנקודה הזאת, המנהלים של רבלון נלחצו. גלולת הרעל לא עובדת. המנהלים ראו שהם לא יכולים להגן על עצמם, אז הם חיפשו מישהו אחר שיציל אותם. הם חיפשו אביר על סוס לבן. לכן, ההנהלה של רבלון החליטה לחפש מישהו אחר שיקנה את החברה, מישהו ידידותי, מישהו שיקנה את החברה אבל לא יפרק אותה, ובתקווה גם ישאיר את המנהלים בתפקיד שלהם. המהלך הזה קיבל את הכינוי הציורי White Knight, אביר לבן. המנהלים של רבלון ניהלו מסע ומתן במקביל עם חברה אחרת, חברה ידידותית, וחתמו על הסכם לגבי תנאי המחירה, כדי שההנהלה תמליץ לבעלי המניות למכור את המניות לאביר הלבן ולא למשתלט האויין. וזה באמת עבד. ההשתלטות האויינת נבלמה. העניין זה שגם המקרה הזה הגיע לבית משפט בתביעה נגד המנהלים של רבלון. הפעם לא תקפו את מנגנון גלולת הרעל, אלא את הבחירה למכור את החברה לאביר הלבן. בית המשפט פסק נגד הנהלת רבלון. הם הפסידו, והוא קבע שהם פעלו באופן פסול. מה שבית המשפט הסביר זה בעצם שאם ההנהלה התחילה לנהל מסע ומתן עם עוד רוכשים, זה אומר שהחברה עומדת למחירה. ולכן התפקיד היחידי של ההנהלה זה לא להגן על החברה, אלא להשיג את המחיר הכי גבוה בשביל בעלי המניות. בעצם, במצב שבו ברור שהחברה עומדת למחירה, התפקיד של ההנהלה הוא לא לחסום הצעות רכש, אלא לעודד אותן, כדי שתהיה כמה שיותר תחרות, כדי שבעלי המניות יקבלו מחיר כמה שיותר גבוה. אז בית המשפט בעצם אמר שההנהלה פתחה מחירה פומבית, אבל היא ניהלה אותה באופן עקום, כי מה שהיה חשוב על המנהלים זה לשמור על עצמם ולא לשרת בעלי המניות. אז הנה דוגמה לזה שבית משפט שם גבול להנהלה של חברה, הוא אומר שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי בסוף יש להם תפקיד. התפקיד שלהם הוא קודם כל לשרת את בעלי המניות. אם צריך לחסום, שיחסמו. אם החלטו למכור את החברה, שימכרו למי שמוכן לשלם הכי הרבה. אבל המנהלים לא יכולים להשתמש בכוח שלהם כדי להגן על עצמם.
טוב, אז אחרי שהבנו מה יכול דירקטוריון לעשות, וגם איפה בערך עובר הגבול, בואו נדבר על מה הדירקטוריון של טוויטר רצה לעשות. המנהלים של טוויטר החליטו שהם רוצים להיות אלו שמחליטים אם ההצעה של אילון מאסק תאושר או לא. ואם הם לא יאשרו את ההצעה, על ידם הם יפעילו כנגדה הגנה שתחסום את מאסק, גלולת רעל. כמו שהסברתי קודם, למעשה הם אמרו שאם מישהו יגיע להחזקה של 15% בלי אישור הדירקטוריון, תופעל אוטומטית תוכנית שמאפשרת לכל מחזיק מניה לקנות מניה נוספת ב-25 דולר למניה. אני מזכיר שמניית טוויטר הייתה שווה בערך 40 דולר, כך שמדובר בהנחה משמעותית. כלומר, הנחה משמעותית לכל מי שמחזיק מניה, מלבד כמובן אותו גוף משתלט, שכולנו מבינים שמדובר באילון מאסק. מאסק, שלא קיבל את האפשרות לקנות מניות בזול, ימצא את עצמו מדולל. מאסק הזהיר את הדירקטוריון של טוויטר, שהם עושים דבר מאוד בעייתי, ופוגעים בחובת הנאמנות שלהם לבעלי המניות. הוא לא מציע הצעה בעייתית, הוא מציע הצעה לגיטימית, עם תוספת יפה מעל למחיר השוק של המניה. הוא גם לא מתכנן לחסל את החברה. אם הדירקטוריון נלחם בו, הוא נלחם נטו בשביל עצמו, ולא כדי להגן על המשקיעים. אז טוויטר למען האמת התקפלו בסוף, ולא הפעילו את גלולת הרעל. נכון לכתיבת שורות אלו, אי שם במאי 22, הסיפור עדיין לא נגמר, אבל הדירקטוריון החליט לא להילחם. מה יקרה בעתיד? קשה לדעת, ולכן כמו שאמרתי, אני לא אוהב לעסוק בהווה ובעתיד. אבל אני חושב שמעניין להכיר את השורשים של עסקאות השתלטות, שנטועים אי שם בשנות ה-80, ואת המשחק המוזר הזה של בעלי מניות ומנהלים, שמחזיקים אינטרסים קצת שונים, שלפעמים אפילו מתנגשים. זהו. המון תודה לגיא מור, הרגולטור. אולי לא שמתם לב, אבל זה פורמט חדש שאני מנסה לפרקי שיתוף פעולה. אני וגיא כתבנו את הטקסט ביחד ונעזרתי בעד הערב שלו. לגיא יש בלוג בשם הרגולטור, ויש לו פודקאסט באותו השם. הפודקאסט הוא פודקאסט דומה לכשבגרוש היחור, בכך שהוא פודקאסט עם דובר יחיד, ועמוס במידע מרתק וסיפורים קצרים מההווה והעבר. נעזרתי בו לא פעם במחקר שלי לפודקאסט. אני אמצ לכם להאזין למשל לפרק 147, שבו גיא מסביר למה פייסבוק מבקשת שיפקחו עליה. תודה לאיתי מהבלוג תועלת שולית והפודקאסט ערס יצירתי שהציע את הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים לתת לי רעיונות לפרקים בפייסבוק ובטוויטר, מבטיח לתת קרדיט. תודה רבה לדור חנן שפיר, עורך ומפיק, אפי בריק מנהל המחירות, עדס דרוקר מנהל את הדיגיטל, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, רן לוי עורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר או להצטרף לדף הפייסבוק שלנו, כשבגרוש היה חור.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.